אז באמת דיברנו מושג האמיתי של סתרי תורה זה לא ההסברים שאפשר להסביר לשכל ולפרש כל אותם משלים או רמזים שיש בספרים אצל המקובלים, אלא יש כאן השגה חזיונית, נבואית, ושלכן השפה המיוחדת של ההשגה הזאת, זאת השפה שדיברו בה המקובלים, ואין לה באמת תרגום. אמנם הוא אמר לאל שההסברה היא גם תורה, אבל זה לא הסוד בעצמו. מה זה מעשה בראשית, זה לא מעשה מרכבה. בסוף הדברים אשר ראינו פעם אחרונה, דיבר על הסכנה שיש, דווקא ממי שלומד את הדברים במדרגה הראויה להם, מי שבאמת משיג אותם בדרך של הבנת הלב, בדרך של השגה ממשית, אז הסכנה שהוא רואה את אחדות השם בצורה כל כך ברורה וכל כך גדולה, שהוא לא מבין שיש מדרגות, שיש הבחנה בין טוב לרע. הקדוש ברוך הוא אחד, מופיע בכל העולם, כל מה שיש, אז אם אלה, אין דבר שהוא מחוץ ללוקות וכו', אבל זה מושג של רע, ואין לכאורה דברים שצריך להסתייג מהם. זה אומר, הסכנה הגדולה, שהיא קיימת דווקא אצל מי שמבין את הדברים, כלומר, לא רק מבין בראש, מי שבאמת אחוז בהם, דווקא מי שבאמת יש לו שייכות אליהם, זה הסכנה שעולה לקרות לו, ולכן המשנה אמרה, אין דורשים. מעשה מרכבה בכלל, רק מי שמבין מדעתו, ואומר שזה היה הבעיה של אחר, שהוא קיצת בנטיות, שהוא הפריד את העולם הזה מכל העולמות העליונים, הוא חשב שהנהגה של בחירה חופשית, של מצוות, של סדרים, של טוב ורע, זה שייך למדרגה נמוכה, ומי שהתעלה למדרגה יותר גבוהה, כבר יכול לוותר על זה, וככה הוא ראה את עצמו, ממילא כפר בתורה. וזה הסכנה של אחר ודומיו. לא, בהמשך הוא יחזור למדרגה הזאת של ההשגה של הדברים כמו שהם. עכשיו הוא מתייחס לעוד אפשרות כמו שנראה. וכל זה בצופי המרכבה בדרך הצפייה. נכון, עוד ג' למה ההתבוינות בדרך הדרישה והחקירה מסברה בענייני הלשונות הנסתרים, אז זה נאמר, במופלא ממך בל תדרוש, ומחוסה ממך בל תחקור. מאחר שמוריהם אמרו מופלא ומחוסה ומסתרי תורה, שאי אפשר להשיגם על הדרך צפייה, אין לחקור בהם בחקירת הלב. כשקרא את המשפט הזה, לכאורה מתעורר קושי. הוא אומר שממש איסור להסביר את זה. ולמעלה, אין לכם את הספר, אבל הוא אומר שכל ההסברה של הדברים, זה, הזכרנו הרגע, זה בחינת מעשה בראשית. אני קורא כמה משפטים אליהל. ומזה נלמוד כי כל הספרים שחיברו חכמי הדורות האחרונים להסביר לעני חוכמת הקבלה, שיהיו מובנים לשכל האדם ומושגים בלב כל רואי דבריהם, אין לנו מכלל הדברים שהם כבשלו של עולם. אף על פי שכל דבריהם דברי אלוקים חיים, והם אמת ודברי אמת. כל מקום הוא אומר, זה רק השגת מעשה בראשית. פה הוא אומר על משהו די דומה, במופלא ממך אל תחקור, שכל הסברה זה בעצם לדרוש במופלא. זה השאלה. האמת, בהמשך אפשר להבין, צריך לחלק. שם היה מדובר על הסברה, אבל לא על חקירה. כשאומר פה חקירה, זה באמת כמו הביטוי של רב נחמן, חקירה. מחקר, מחקרים, כן? במובן הזה, של איזושהי התבוננות, מנקודת מוצא של חשיבה אנושית, פילוסופית. זה השלילה פה. כלומר, יש הסברה, מישהו שאולי הוא בעצמו גדול, והוא הסביר את הדברים גם, כי הוא קצת הלביש אותם. שזה, זה אמנם לא הסתרי תורה, אבל זה תורה. דברי אלוקים חיים. ויש הסברה שכאילו מנסה בעצם לתאם את זה, להגיד את זה, בעצם בכיוון פילוסופי לגמרי. כלומר, לפרש את זה על פי הקדמות של הפילוסופיה. מזה ההסתייגות. אומר, זה במופלא ממך, אל תדרוש. והוא מה שהזהיר עליו הרמב"ן בהקדמה פירוש התורה, לבעל יסברו סברה ויחשבו מחשבה באשר מסתרי התורה. שלא יוודאו כלל בשום שכל ובינה זולתי מפי מקובל. חכם לאוזן מקבל מבין. והסברה בהן ניבלת. כי לא תבואו בסבורותיו רק רעה כי דברו על השם שרה. עד כאן. כלומר, ההזהרה של הרמב"ן יכולה להישמע נכונה גם על כל סוג של הסברה. אבל פה בינתיים מדובר על הסברה בכיוון הפילוסופי. ונאמה עלינו הרמב"ן זל בעדותו שכתב שלא יוודא ימתותם בשום שכל. ולא יתפאר האדם שהוא בעל לב רחב ושכל גדול שיוכל להשיג זה. ומה שכתב כי דברו על השם שרה הוא שיבואו להגשים מתוך סברותיהם הנסתרות האלה. כמו שכתב הריבש בשם אחד מהמתפלספים, שהמקובלים מאמיני העשיריות. זהו, אז פה הבאנו פה את התשובה של הריבש, תכף נסתכל בה קצת. והרימה בספר תורת העולה, העריך ביישוב טענה זו שהוגשה בעיניו מאוד. כי השם אחד ושמו אחד, פתאום מדברים על 10 ספירות. זה אלוקות, זה לא פעולות. זה היה הביקורת על זה. והרימה בספר תורת העולה העריך ביישוב טענה זו שהוגשה בעיניו מאוד. הוא מבאר שעניין הספירות הוא עניין התוארים שיש להשם יתברך. אמר כאילו זה לא חד ושלום ריבוי. לא, באמת ריבוי של הופעות מצידנו, תארים. ושחוכמת הקבלה, קבלה היא הפילוסופיה עצמה. אומר, עד רבה, חוכמת הקבלה היא הפילוסופיה בעצמה. אין שם ברוך. כי סוף דבריו, אדם מעצמו שאינה מפי הקבלה, ושלא בא לבאר עניין הקבלה, רק ראית לעשות להשם. כמו אדם מעצמו שמה שהוא אומר, רמה, אין לו על זה מסורת. אלא זה אומר את זה מסברה, משהו מת לעשות להשם. והיינו שלא יבואו לידי הגשמה וראה להחדיים חוכמת פילוסופי ישראל שראה בספר המורה נבוכים וכיוצא בו שנתאמצו לסלק הגשמה. אם מפלל בעינינו מדוע הרימה מתחיל את ספרו את הסוגותיו על השולחן ערוך בציטוט מן המורה נבוכים, נכון? ככה מתחיל הרימה, שאדם ירגיש מול הקדוש ברוך הוא יתבשש בכל מעשיו. המורה נבוכים אומר את הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מקום. אגב, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מקום, אז ברמב"ם כתוב, בזה שיש לאדם שכל. זה השכינה שבתוכו, אבל צריך לבוש, לבוש מהשכינה שנמצאת אצלו. אז הרימה זה לא מקרה שהוא הביא אותו, כי היה לו חיבור גדול למורה נבוכים. את כל הקושיות על הקבלה הוא תרץ על פי דרכו של המורה נבוכים. רק אני אגיד, ממה הוא חשש? הוא חשש חס וחלילה שיחשבו שכל המושגים של המקובלים זה חב שלום כמעט כמו אלילות, כמו תפיסה כזאת מגושמת. פילוסופיה זה הפשטה. ואם אתה לא הולך לכיוון של ההפשטה, זה לא נתפס כמין מגיה כזאת, כמין חס ושלום ריבוי, הגשמה. כל הדברים שבעצם קשורים לעולם שלפני הפילוסופיה, לעולם אלילי. אז בא הרימה, משום מעט לעשות להשם, פרש את הדברים, על פי הקדמות האלה, העיקר שלא נכתב בגשמות. אם הדברים לא בטוח שהם בדיוק, זה בסדר. לא נכתב בגשמות. אבל פה ראוי להזכיר הזכרנו שהרב צודה שאלו אותו, אם הרמב"ם היה מקובל. אז הוא אמר, אולי 3 תשובות. לפעמים היה אומר, שבחב"ד אומרים שהיה מקובל, או שיש כמה מפרשים שלו שאומרים שם מקובל. כאילו לא היה משהו בשם עצמו, הרב צבי יהודה שם מקובל. הם אומרים שם מקובל. פעם אחרת היה אומר, יש הרבה דרכים להגיע למעלה. פעם אחרת היה אומר, יש מקובלים קטנים, הוא היה מקובל גדול. מבחינה זאת, זה להגיד שמה שהרמ"א עשה זה עוד יותר לכתחילה. שהתיאום הזה בין מה שיש בפילוסופיה של הרמב״ם לבין הקבלה, זה... נכון, באמת זה שני עולמות, אפשר ל... זה לא פשוט לטשטש ביניהם, אבל זה... זה איזושהי אמת עמוקה גדולה ושני לבושים, נכון, שונים. אבל בסופו של דבר שניהם מכוונים לאותה אמת. ככה אפשר ללמוד מדברי הרב צבי יהודה. אבל אומר הרב צדוק, באמת אין עניין חוכמת הקבלה מזה כלל. ולא היה לדעת שהשיגו חכמי אומות עולם מחוכמתם, אז שהשיגו נביאים בעלי רוח קודש מחכמי ישראל בהשגתם. כלומר, אי אפשר להגיד שזה הפשט. שמורה נבוכים, זה, ה... זה מה שהתכוונו המקובלים. כי מורה נבוכים בנוי על חוכמת העולם, בנוי על פילוסופי אומות העולם. אז להגיד ש... שהם השיגו את מה שהשיגו המקובלים, אי אפשר לומר. אי אפשר לומר. בעיקר העניין הרי שההנחות של הפילוסופים זה או מוכנים לדבר על הקדוש ברוך הוא שמופיע דרך הפעולות שלו, וככל שדברים יותר למעלה הם אומרים אין משהו חיובי. יש יותר, כל מה שתתאר זה על דרך השלילה. ואצל המקובלים זה כנראה לא ככה. יש גילויי לוקות, חיים, ממשיים, חיוביים, שעל זה מדברים. כאילו זה לא רק שיש אלוקים, יש עולם ובאמצע רק יש איזה קשר שמופלא מאיתנו. אלא יש, או שלמר עולם מתכוון עולם הזה, עולם שלנו. אלא יש הופעות אלוקיות, מדרגות, הרבה מדרגות, יש בזה, כן, חיות, יש בזה ממשות, לא ממשות גשמית, נכון? זה הסברה של המקובלים. זאת אומרת, זה פירוש אחר לגמרי בכל הביטויים שבתורה. שבתורה כל התארים שיש לקדוש ברוך הוא, זה תיאור של, או של מה שהוא עושה. נגיד כשכתוב שהוא רב חסד, אז הכוונה שעושה פעולות, שכשאדם עושה אותם הם נובעות מחסד. אז נגיד משהו שהוא עשה. או שנגיד בא לתאר מה הוא לא. אומרים שהוא חי, אז ישלול את המיטה. אבל המקובלים לא אומרים ככה. הוא רב חסד, הכוונה, יש הופעה אלוקית של חסד. הופעה חיה, שהחסד שיש בעולם זה רק... המשך, ניצוצות קטנים ממנה. ההופעה האלוקית שיש, ההופעה של החסד בעולם, ניצוץ קטן מהחסד האלוקי. לכן כל דבר ודבר. אם אלה מה שיש בנפשותינו, בחיים שלנו, זה ככה נקודות מהאורות הגדולות האלה, מהאורות האלה שמגיעים אפילו עד אלינו. זה אחד מנקודות ההבדל הגדולים. לא פה אפשר להאריך, אבל באמת שמתבוינים עמוק ברמב״ם, אפשר לראות איך שהוא בסופו של דבר מאוד מתקרב לעומק הזה. אבל זה כשלומדים רמב״ם. ובאמת העניין חוכמת הקבלה מזה כלל, ולא אלא לדעת שהשיגו חכמי אומות עולם מחוכמתם, אז שהשיגו נביאים בעלי רוח הקודש מחכמי ישראל בהשגתם. ואף על פי כן, אבל דברם טובים, דבריו טובים ונכוחים לסלק מלב ההמון הרואים מספרי הקבלה, כמו שזכר שם מחשבת ההגשמה. אני אראה לכם ככה, זו תחושה אישית, שזו הבעה של חלום גם, שנהנה מאיכשהו מתווכח. הרבה פעמים בוויכוחים יש או-או. או שהוא לא בסדר, או שהוא צודק. פה הוא לא אומר ככה, נגיד על הרמ"א. בעניין הזה, הרמ"א בהלכה, הרמ"א בעניין הזה, אי אפשר להגיד, הוא גם תכף יביא ציטוט, מה שאמר אחד המקובלים על הריבש, זה צעק עליו. אפשר גם נגיד מקובל, איך לראות את הרמ"א, את פילוסופיה, מה אתה מדבר, זה שייך וזה. רב צדוק, וזה לא כבר, אפילו בחיבור הזה, זה כבר אני חושב פעם שנייה שאנחנו רואים את זה, הרמ"א עצמו אמר דברים כאלה. הוא לא אומר, לא נכון, חס ושלום וזה, או הצד השני, ונכון, אמת, איך אפשר לחלוק, הרמב"ם אמר. לא, הוא אומר את שני הצדדים. הוא אומר, מצד אחד, אני לא מסכים. אבל מצד שני, יש פה אמת. והוא מחלק בעדינות איזה נקודה הוא מסכים, איזה נקודה הוא לא מסכים. הקטן אומר, הלוואי שככה יתווכחו היום. ככה צריך לנהל מחלוקות. מאוד קיצוני המצב שמישהו, אין בכלל מה לדבר איתו. ואם מה לדבר, אז אל לדבר. אם כבר מדברים, אז... לפעמים צריך לצעוק, אז צועקים, אבל כאילו... אם כבר מדברים בוויכוחים, אני אומר, אפילו בין בתי מדרש, בין תלמידי חכמים, אז ככה נתווכח. פה אני מסכים, פה אני לא מסכים. תנסה להבין מה בדיוק הסברה שמי שחולק עליך. במה אתה... קודם כל, מה הוא חשב? זה כבר חצי הבנה. ובמה אתה חולק עליו? זה... פחת איזו עלייה בדרגה, כשאתה מאפשר בכלל את האפשרות הזאת, לעומת שזה כאילו רק או-או. אז זה נכון שבחינת ה... לפי דבריי, דברי, איך היו מחלוקות בעם ישראל? למה לא אמר הגר"א, תשמעו? מה לתניא? יש לו כמה סברות נהדרות. אבל יש כמה דברים שאני לא מסכים. הוא לא אמר ככה, הוא סגר את הדלת. אגב, בעל התניא הפוך כן אמר. מה לתניא על הגר"א ממש דיבר ככה. הוא אמר, הסברה שלו היא כזאת. הוא חושב ככה, הוא טוען עלינו ככה, ובטעם, אתה לא חושב שהוא סתם משמיץ, הוא אומר, זה סברות עם, עם, עם היגיון, עם שכל, אבל הוא לא צודק בגלל זה וזה וזה. ככה הוא מנהל את הוויכוח. אבל לא כולם עשו ככה, כשמדובר על שאלות קיומיות, לא תמיד אפשר לנהל ככה מחלוקת, זה אני מודה. אני אולי לא זכיתי מאודי להגיע למקום הזה, שזו שאלה של חיים ומוות, ואז אתה לכן מוכרח לשלול עד הסוף. זה מי שנמצא שם, אז הוא נמצא שם. זה אני חושב מסביר, מי שכאילו חולק בכזאת חריפות, אחד מתגלגל, עד השם. פעם אחת, זו שאלה ששאלתי את עצמי, שרב צבידה, אחד הדברים שככה לימד וחזר ושינן, שגאולה איננה תלויה בתשובה. נכון? גאולה לא תלויה בתשובה. עכשיו, היה פעם מישהו במרכז הרב, היום הוא דוקטור חשוב, לא, אני תרחק. אני חושב שהוא עדיין בחיים. היה תלמיד אפילו, קראו לו רב צבידה וזה. אחד מהאותות לראות את התשובה, הוא כתוב שם בכתב הערות. כן.
אחר כך
רב צבידה אמר רב צבידה. אחר כך. בקיצור, אז הוא פעם התווכח עם זה. גאולה כן תלויה בתשובה. אוי, זה רב צבידה. דפק על השולחן, חריפות וכו'. והיו עוד כמה דברים כאלה. ושאלתי את עצמי, זה גם תלוי איך אומרים, זה אני מודה. אבל שאלתי את עצמי, מה קורה אם ישאר רב צבידה, בא לרב צבידה ואומר לו, שיש לו ספקות על מציאות השם. עכשיו, אני לא אומר, תלוי איך היה אומר את זה, זה באמת תלוי איך היה אומר. אם היה אומר את זה חשולום בזלזול וזה, היה חוטף גם כן. אבל אם היה אומר את זה בתור, אז הרב צודה היה אומר לו, אני מדמיין, כן, מעודד, מחזק, מנחם, מאיר את הדברים, מרחיב אותם, עד שאדם היה מרגיש שהספק מסתלק. ולא אחד ולא שניים תארו זה מה שקרה להם, בין אם שאלו את השאלה במפורש, והם לא שאלו, אז שבא במקום ככה מסופק, פתאום הדברים התרחבו, התפשטו, קיבלו בהירות, קיבלו אור וודאות. אז היה פה עוד דפק על השולחן. ואין אחת. אני חושב שזאת התשובה. אפילו מציאות השם, הקדוש ברוך הוא גדול. זה שאלה קיומית. הולכים עם המהלך הזה או לא הולכים? זה לא שאלה שאפשר פה... זה... לכן, אני מסביר כמה וכמה מגדולי ישראל. שהרבה, חלק מהדברים, מנחת, במתינות, תחנר, תסביר וזה. אבל דבר שהוא כאילו השאלה של מה עכשיו ייבנה, אתה לא יכול ללכת ב... רק ככה ב... טוב, יש צד שהוא צודק, יש צד שהוא לא צודק. לא, צריך לפעמים... זה מן מלכי רבנן. ככה מסביר למה יש כאלה שנוהגים ככה. אגב, למרות מה שסיפרתי, הרב מנחם פרומן, הוא אומר שהוא נפגש עם הרב צבידה, פעם לקחנו ממנו סיפורים לרב צבידה, אז הוא נפגש עם הרב צבידה, הרבה, שרים שוחח איתו הרבה, שאתו, מה אתה מספר? מה היה מיוחד ברב צבידה? הוא אומר, היה משוחח איתי, ומה היה קורה בשיחה? הוא אומר, הייתי מדבר, הוא היה מקשיב. הוא אומר, שעות, היה מחזיק לי את היד ומקשיב. על טוב וזהו, מחזיק את היד ומקשיב, זה היה רב צבידה. אז אמר לי הרב מנחם פרומן, נראה אותך, מחזיק לי מישהו 3 שעות את היד ומקשיב. פתאום כזה, כן, נכון, באמת זה לא פשוט. אחר כך הוא אומר לי, ובכל אופן, מה היה תוכן השיחות? אז הוא אומר לי, תראה, הייתי אומר לו, הרב, מי שמכיר, רב מנחם פרומן, יש כזה מוסרי, יש לו רגישות. הרעיון של סגולת ישראל הוא רעיון מסוכן. אבל לגרום להתנסות, לשלילת הזר, לא משהו כזה. זה מסוכן. אמרתי לו, נו, ומה רב צודאי אומר? אמרתי לו, נכון, זה מסוכן. ולא אוסיף, כאילו, אמפתיה, מה שנקרא היום. ככה הייתה השיחה מתנהלת. הוא שפך את ליבו, ותודה, כן. אני יודע סתם, היה גם קצת עונה, מרחיב, מביא. אבל זה גם קצת קשור, כנראה גם למנגינה. אני גם שאל שאלות על נקודות מאוד יסודיות, אמרו, בסדר, נכון. אבל, אבל בכן, להגדלת תורה, ונדמה לי שככה גם הייתה עיקר דרכו של הרב בהרבה מקומות, זה לנהל את הוויכוח כמו כאן. האם הוויכוח חריף? תגיד בחדות, מה נכון, מה לא נכון. בנחת. אבל דבריו טובים ונוכחים. נסלק מלב ההמון הורים מספרי הקבלה, כמו שזכר שם, מחשבת ההגשמה. זה דבר גדול. נסלק הגשמה. מה זה שווה כל מה שהוא עשה? וכבר נמצאו הרבה אנשים גדולים מחברי ספרים, מלהקת המקובלים, שנכשלו גם כן בזה. מכללם בעל ספר יושר לבב, שהסביר עניין הצמצום וכדומה, דברים הרבה מענייני הקבלה בהגשמה גמורה למבין. מודה על האמת, אינני יודע על הספר הזה, חוץ ממה שכתוב פה, לא בדקתי. הוא פירטתיו בשם, לפי שכבר פרסמו איזה מחברי הבאים אחריו בדפוס לברר טעויותיו בזה. כאילו מתנצל. אז מה, בדרך כלל עדיף לא להזכיר שם. כשאתה חולק על מישהו, יש הכרח, אבל אם לא, לא צריך. אבל כבר התפרסם, אז הוא אומר, אז אני מזכיר גם כן. והנה, הוא היה אדם גדול וקדוש, וכאן הודע, וטעה באמונתו בלמד. אבל פי שגם זה טעות גדול וצריך כפרם, כמו שנתבהר למעלה. מכל מקום מנחות גם אינו חטא חמור כל כך, כמו שנתבהר מדברי הרייבד והרמב"ן. זאת אומרת, הוא יקשים. הוא יקשים, אבל אתם זוכרים, ראינו, הרמב"ן אומר מין, מי שמקשים. הרמב"ן אומר איסו. הרייבד אומר גדולים וטובים. אחר טוב, כאילו, יש שם כמה מדרגות, מי שאמר ממש מין, מומר. שמע, איסור לב, יש מי שאמר, טועה בדבר מצווה. אז אמר, זה לא איסור כל כך חמור. במיוחד אדם גדול וקדוש. שוב את המורכבות. אדם גדול וקדוש, צריך לדעת טעות חמורה. לא סותר. אגב, אתם מבינים את הביטוי וטעה באמונתו בלמד? איזה טעות פוס, נראה שלא, נראה שיש פה איזה... בלימוד. כאילו, טעה בלימוד של האמונה. לא, באמת האמין, שום פגם באמונה. יכול להיות שזה הכוונה. הרמב״ם היה מסכים איתך. אבל... במקום?
במקום אמן בית.
אה, בלבד. אה, יפה. 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 האמת אפשר לדפוק ולדודוק בדפוס הקודם. ראיתי כתוב, הרב צודה מביא את זה. לא ראיתי בפנים. יגדל, אל תחפוץ לאומרו. כך אומר הרי הקדוש. מכיר את זה? מה ההסתייגות מיגדל? הרב צודה מסביר כי אסור לצמצם את האמונה ל-13 עיקרים. אנחנו מסביר, מה אמר מצוות ישראל? כל התורה היא אמונה. כל מילה בתורה. מה זה רק 13 עיקרים? הרמב״ם.
זה דיונים עצומים, ספר העיקרים, הוא על הרמב״ם.
כן, אני חושב שגם הרמב״ם בא לסמן מה כשאדם חוצה את זה, הוא כבר יוצא כאילו מכלל... כאילו, באמת, על מה נלחם, כאילו, מה זה? אבל הכופר באות אחת מן התורה בעצם זה כפירה, אבל האמת, זה כפירה בגלל שהוא בעצם לא מאמין בתורה. זה לא בגלל האות אחת. מה? כן, אבל אם נגיד הוא יטעה באחד הדברים שכתובים בתורה, הוא יחשוב שהוא לא נכון, אבל לא יטען שהתורה לא אמרה את זה. לא יפרש את זה באופן עקום. אז הרבה מגיד הוא לא כופר. כאילו בא קצת לשים איזה משהו שבכל אופן, כמו שיש לב ויש איברים, יש איבר שהנשמה תלויה בו ויש איבר שהנשמה לא תלויה בו. שזה היה כוונת הרמב״ם. לא כל חוטא הוא בחוץ. אבל יש דברים, כן, זה בחוץ. ועל זה צריך לעמוד. לא כל אחד, אתה לא תצרף למניין. זה כאילו... וככה שומרים על היהדות, בזה שאתה מגדיר את הגבולות האלה. אבל רב צבי, הוא לא יחיק לו, מנור ראשון, עמיד הצמצום. מה אתה לומר שם? שהתורה מן השמיים.
לא, אני לא מבין מה הכוונה שמצמצם את זה בכל התורה היא אמונה. שכתוב, אני אגיד אחד העיקרים שתורה לא תהיה מוחלטת, אם זה לא. לא שאני אומר רק זה התורה, או שהשאר התורה היא אמונה, או לא צריך להאמין לי את התורה, או...
אתה אומר, כבר אמרת את הכל. אני חושב שכבר, אבל הבאתי דוגמה, שאדם מאמין בכל זה, אבל מפרש משהו שהוא נגד אחד הערכים החשובים בתורה. הוא אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך. טוב, הרמב״ם יגיד שזה אולי כלול בעיקר השני, או השלישי, כן? אבל משתקים אותו, לא כתוב שזורקים, מעלים ולא מורידים ולא מעלים. מה? מה זה? שהוא דווקא משתמש בהסבר הזה. אז מה נעשה לפי מי שסובר שהמשנה הזאת היא כן להלכה? לגבי מי שחושב שהיא אחרת. זה לכן היה חשוב ההבחנה של העיקרים. אני מוכרח לומר שחשבתי פעם פירוש אחר למה הארי אמר הגדל על תחפוץ שלמה. כי כתוב שם אין לו דמות הגוף. אינו גוף. אין לו דמות הגוף, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. שאין שום אפשרות לדמות ולהמשיל אותו במשלים האלה. הארי אמר, סליחה? מה זאת אומרת? כל מה שהארי מדבר זה משלים כאלה. לא יודע. אני לא בטוח שזה הפירוש. אני לא בטוח שלא. אם פעם תראו משהו מפורש או משהו כתוב ותשמעו משהו, אשמח לשמוע. כלומר, הנושא של הגשמה, זה תלוי מאיפה באים. מה שהוא אמר שזה אולי רק טעות, זה, יש, אני חושב שאמרנו את זה בזמנו כשדיברנו על זה, יש כאלה שזה כמעט לא נפקא מינה הטעות הזאת. זה כן נפקא מינה בחינוך, בהסברה לאחרים, כשהתפיסה הכללית של האדם היא אחרת, זה ברור שזה לא נכון לדבר ככה. אבל בוא נודע, כל אחד מאיתנו, לפחות בציורים, אולי לא במילים, יש ציורים מסוימים של הגשמה. ברמה מסוימת, אין בזה שום פגם. אם אדם מתעקש על זה, מתבצר בזה, זה בעיה. אבל אם הוא באיזשהו מקום מקרב את הדברים לציור שלו, ויודע שיש יותר מזה, זה, לפעמים זה לא רק שזה לא איסור, זה אולי אפילו מצווה יחשב. זה מאוד עדין הנושא הזה, מסכים, מאוד עדין. אבל זה תלוי בעיקר בקדושה הפנימית של האדם. זו השאלה יותר חשובה.
אם מותר לדמות איזה משהו שעומד
ממך בתפילה. אולי זה נפקא מינה שהוא לא תמחלוקת אם הוא מין או לא. הרמב״ם עדיין יגיד שלא. אגב, הרמב״ם היה נגד הפייטנים האשכנזים. ממש. כל ריבוע התארים והשבחים והדימויים, לא יודע איך, מספיק האל הגדול הגיבור והנורא, מאמר הזה של חז"ל, מה אתה מוסיף? האשכנזים היו בעד הפייטנים, בעד הפיוטים של האשכנזים, מסתבר, היו גם גדולי עולם. עכשיו, נגיד אנחנו נגד הגשמה, אבל נגיד הרמב״ם, גם אם אתם מודים שאתם נגד הגשמה, אבל אתם לא עושים טוב לרעיון הזה, אם אתם כל כך הרבה מדברים על האופנים והשרפים והחיות, מתארים את זה וכל הצבעים וכל הזה, אז בשביל מה? הרי זה לא כל כך נורא בעצם. רק זה לא כל כך נורא, זה אפילו טוב. זה קשור לנקודה הזאת. ואף על פי כן, זה טעות גדול וצריך כפרה, כמו שנדבר למעלה. אגב, צריך לפקר הרבה במיוחד כשמסבירים ככה. פה משהו שהוא הסביר. אין הרבה לדבר בשפה כזאת ויכולת אצלו ההבחנה בין המשל הנמשל לא הייתה קיימת, לא נכנס למקום הזה, יכול להיות שלא חסר לו כלום. אבל פה הוא הסביר, זה יותר גרוע. הוא הסביר את זה וזה נשמע שהבין כפשוטו. זה בעיה. מכל מקום אינו חטא חמור כל כך כמו שהתבאר מדברי הרייבד והרמב"ן. אך האיש אשר נפשו לא מתורה יכול לבוא מזה לחטאים חמורים, רחמנא ליצלן. ראיתי כתוב בספר נתפס לאחד קדוש, מדבר לקד שבתאי צבי, שם ראשי מרכב, שבאו למה שבאו היה על ידי עסקה מחוכמת הקבלה בלב מלא תאוות עולם הזה והגשימו הרבה. ועל ידי זה, ועל ידי ראותם לשנות זיווג, חיבוק ונישוק וכדומה, נפלו לתאוות ניוף רחמנא ליצלן ועד שירשו הרבה. אגב, זה גם השבתאים בעצמה, וגם אחר כך הייתה קאט נוראה שקראו לה פרנקיסטים, שאמרה ש... הפכו את זה למצוות, את העבירות הפכו למצוות. כאילו, שככה עושים דברים, פועלים פעולות, דברים שהם איסורי קרץ ובצפונה. וזה בגלל זה. צפונה מלשון את הצפוני הרחק מעליכם, כן? וכן ידענו בבירור מרב אחד בדורות שלפני פנינו, שהיה מוחזק לחכם ומקובל, והדפיס ספר בעיני קבלה בעסקה חכמת חכמי הדור ההוא. אחר כך נכשל בעניין נעוף חכמונה ליצלן. ובלתי ספר גרם לו גם כן עסקו בחוכמה ההוא, והגשימו בה הרבה כניכר מתוך ספרו, השם יכפר בעדו. לא מזכיר את שמו, מסיבה שכנראה שהפעם הוא לא הוזכר בעוד מקומות. מסקרן, אבל לא ראה צורך לפרסם את שמו. כמובן שהשאלה החשובה לנו זה אם הספר הזה מסתובב. אם הספר הזה מסתובב, הוא נכתב על ידי מישהו כזה, כדאי לדעת את זה.
ואיך להיזהר מזה בעצמו.
מה? איך להיזהר מזה בעצמו. נכון. ואף על פי כן, כנראה שהיה יותר חשוב לא להוציא את דיבתו הרעה מפרסום. קצת משהו מדבריו שזה נפילה. לא כמו שבתאי צבי. כישלון כזה, לא רשעות נוראה, אלא אחד שהוא אפילו התחיל, היה צדיק בהתחלה ונפל. אבל הוא נפל בגלל שגם בהתחלה היה חיסרון. כן, כן. אבל קצת משמע פה, אחרת, למה לא... כן, עכשיו יכול להיות שהם טעו בו. אבל כן, האם מתכוון לומר, זה אחד ממש מקור התאומה הרצוצה, או שאחד שהחמצה גדולה. קצת נשמע לי יותר כמו זה. לכן גם הוא לא מפרסם את שמו. וכתבתי זה למען דעת כמה אדם צריך להיזהר את ראש בו נסתרות, כמו שהזהירונו רבותינו זל. כן, זה באמת מרווין. מזעזע, האפשרות הזאת. תחשבו, זה קרה למישהו שהוא היה משהו עם כל הלבוש, כל ההגדרה של תלמיד חכם, של רב, דבר כזה, זה באמת מביא על הרעיון. וכל מה שכתב הריבה שם בעיין הזה, באמת לעיין כלל ישראל, ואפילו חכמי ישראל בגדוליהם, כמו שהיית שם בשם רבותיו גדולי ישראל שלא רצו להתעסק בזה, כי גם ימי חכמי התלמוד לא כולם ידעו מה עשה מרכבה, כמפורש פרקן דורשים. נכון, רבי יוסף, הזכרנו את זה, ביקש מסבי די פומפדיטה שלמדו אותו מעשה מרכבה, כלומר שהוא לא ידע בעצמו. אז בואו נראה את הריבש באמת. לא התקנו את כולו, ואנחנו להשלים את הדברים, אבל ככה... חלק הוא כאילו מדבר על הפרטים, ונתתם בעיקר מה שהוא מדבר על העיקר. רבי אמרם, בן מרועם. הריבש? נגיד סוף הראשונים, תלמיד של הר"ן. הוא מזכיר אותו פה. אך מאוד נעלה. ישמורך, שומר רגלי חסידה וקיוני מכתביך, ואחד על יד היהודי משביליה. סיביליה, מה שנקרא, בספרד. עוד הגיע נכתב שני על ידי בן ביטש, ולשניהם עשו הקהל כראוי. בן ביטש חטבתי בשטרו לכבודיך, כי אני יכולה. מגיה ולקוסטנטינה, יודעים מה זה. עוד הגיע נכתב שלישי בכל הסוכות, ידע יקר גיסי. כל אלה הכתבים לא היה לי פנאי ויכולת לענות אליך. זולתי בכתב הראשון אשר בו החילוף, אני תיך על יד היהודי ההוא. מודעתיך. איך כתבתי לך דרך עוניין על ידי סוכר נכבל, מעניין ככה, מיטל מסן, מכירו של הנאי רבי... מה? יודע מה? מכיר את המקום? איפה זה? מאיפה זה? יפה. מכירו של הנעלה, רבי אברהם, ועם כתביו ששלחתי לך תופס תשובתי למלכה, וכן מה שנראה לי מתשובתך לשם, מספק אותי שיגיע לך או יגיעך. ואומר יגיעך, הודיעני ואוסיף שנית לכתבה אליך. יש כאלה שהמשפטים האלה הכי מעיינים אותם, לפעמים זה קצת חיצוני, אבל זה גם משפטים שבאמת הם מעניינים. וגם הודעתיך, עכשיו הוא מגיע לעניין. כי מורי הרב רבי פרץ הכהן זן, גם גדול מאוד, אחד מרבותיו של הריב"ש, והכלל מדבר ולא מחשיב באותם מספירות. גם שמעתי מפיו שהרב רבי שמשון מקינון, שהרב גדול מכל בני דורו, וגם אני זכור ממנו, אם לא ראיתיו בעיניי, והוא היה אומר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. כלומר, להוציא מלב המקובלים, שהם מתפעלים פעם לספירה אחת, ופעם לספירה אחת, כפי עניין התפילה. והם אומרים, כי זה פירוש מה שאמרו זה, לא רוצה להתחכם מדרים, להשאיר את ספין. רוצה למה לכוון למידת ימין, למידת שמאל. אין, רוצה להחכים, מכוון למידת החסד, להשאיר לך מידת הגבורה. גם בתפילת 18 יש להם בכל אחת ואחת כוונה לספירה ידועה. וכל זה הוא דבר זר מאוד בעיני מי שאינו מקובל כמוהם. וחושבים שזה אמונת שניות. כי תפנה להשם אחד בכל התפילה. וכבר שמעתי אחד מן המתפלספים מספר בגנות המקובלים, והיה אומר, עבודי עבודה זרה ממיני השילוש, והמקובלים ממיני הסיריות. זה הביטוי שהוזכר מקודם. שהוא מתפלל בפשטות, כמו תינוק. נכון, זה מובא. כמו רב נחמן, לא? למה התכוונת רק רב נחמן? באיזה מובן? שאומר להתפלל כמו ילד? הוא אומר את זה במפורש, על כוונות הארי. שלא לכוון את כל כוונות הארי, זה כמו כישוף, רב נחמן. אומר רק שמישהו אדם גדול, אצלו כוונות הארי, זה פשט המילים. אני אספר לכם סיפור. אגב, היה פה שיעורי בית, אני לא יודע אם החברים שאלו את משפחת הרב ישוע בן שושן, מי הם החמישה שמקובל שעליהם גילו אליהו. אבל בכל אופן, הייתי פעם בחתונה, והיה שם הרב ישוע בן שושן קיבל ברכה, ואחרי זה קיבל ברכה הרב מישה שפירה, אבא של הרב ישוע. שניהם צדיקים, שניהם חסידים. הרב ישוע בן שושן, מי שמכיר, אז הוא מכוון. אז הוא התפלל את הברכה, הוא ככה מנגן אותה ארוך, ובינתיים ממש מדפדף את הכוונות. ובאמת, זה מעורר יראה, ככה לראות את כל הדבר הזה. וככה לקח, אתה יודע, כמה דקות, שכל אחד אולי פעם ראה או יראה את זה. לפעמים לוקח, מה? חמש. כל השבע ברכות? שם זה היה 5 דקות, 10 דקות, אני חושב, לא יודע. כן, היה בהחלט. מעריך בסלסול ונכניס את כל הזה. אחרי זה עלה הרב משה שפירה. מכירים אותו כזה, גם הרב ישוע יש בצד כזה, אבל הוא עוד יותר אפילו כזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אחרי שנייה גמר. אמרתי, יש את כל הכוונות נמצאות בברכה שלו. רק ממילא. נכון, הוא לא החזיק עכשיו את כל ה... אבל נראה לי הוא קיים ממש כבצורה... הוא היה בשמחה, בהתלהבות, בהתרוימות. וזה מה שדרכו של רב נחמן באמת. שממילא, מכוון לדעת התינוק, וככל שאדם יותר גדול, אז ממילא כל העוצמה וכל הדברים הם גנוזים ונמצאים, וזה אפילו עם פירוש המילות אצלו. אז בעניין הזה יש הסכמה עם הרש מכינון. יש אולי קשר, כאילו אתה מקשר בין המאות, נכון שבציור שציירתי זה היה גם קצת קשור, שהתחושת האחריות, לכוון באופן מדויק וזה, אני מזמין זה קצת משהו של דין, יש מקום שהרב קצת רומז לזה. לעומת זה, כאילו... לא, לא. זה לא היה רע על מישהו מסוים, על החסידות לעומת זה. כבר קרה לי ביותי בסרקשטה, נו איפה זה? בספרד? שבא לשם, זה לפני גירוש ספרד נכתב. סוף התקופה. לא יודע אם הוא בעצמו מספרד, אבל הוא שייך לאזור הזה. שבא לשם החכם הישיש, דון יוסף אבן שושן ז"ל, שכבר ראיתי אותו בבלנסיה. הוא היה חכם בתלמוד, וראה בפילוסופיה, והיה מקובל וחסיד גדול. הוא מדקדק במצוות, ובינו הייתה אהבה וחשק גדול. ופעם שאלתי לו, איך אתם מקובלים? מברכה אחת מכפנים לספירה ידועה, מברכה אחרת לספירה אחרת, ועוד, איך יש אלוקות לספירות שהתפלל אדם להם? כאילו, השאלה היא כפולה. א', למה זה מתחלף? פעם פה, פעם פה, נשמע שניות. וב', למה בכלל לספירות? תפלל להשם. בכלל איזשהו מושג אחר לעומת הקדוש ברוך הוא, מה זה? וענה לי, חלילה שתהיה התפילה, כי אם נשים נתברך, עילת העילות. אבל הדבר הזה כמו מי שיש לו ריב, ושואב מן המלך שיעשה לו דין. יבקש ממנו שיצווה לו יושב על המשפט שידין לו. לא שיצווה זה אלא סוכן הממונה על האוצרות, כי תהיה שאלתו בטעות. כן, אתה בא לראש הממשלה, מבקש ממנו, זה שר המשפטים, להתקן את סל התרופות. מה יהיה מזה? לכן, אם ישאל מן המלך שייתן לו מתן, לא יאמר שיצווה אל השופט, או שיצווה אל הסוכן. לכן, אם ישאל ממנו יין, יבקש שיצווה זה לשר המשקים. ואם ישאל לך, אם אמר לשר האופין, או בהפך זה. כן, הוא בעניין התפילה, שלעילת העילות, לעולם לעילת העילות, אלא שמכוון המחשבה להמשיך השפע, או לאותה ספירה מתייחסת אותו דבר שהוא מבקש עליו. כמו שתאמר שבברכת על הצדיקים מכוון לספירה נקראת חסד, שמידת רחמים. ברכת המינים מכוון לספירה נקראת גבורה, שמידת הדין. מבקש על זה. זה בעיר לי החסיד הנזכר מכוונת המקובלים, והנה טוב מאוד. ברור, לא מאמיני העשיריות, בסדר גמור. זה לא שילוש, זה לא הגשמה, רעיון יפה. אמנם, אם הכניס אותנו בכל זה, הלא טוב להתפלל סתם לשם דבר בכוונה, והוא ידע באיזה דרך השלי המבוקש. כמאמר הכתוב, כל השם על דרכך וביתך עליו הוא יעשה. וזה שאמר רב גדול רבי שמשון דקינון, שהזכרתי למעלה. חווה לדעת זה התינוק. באמת, יש פה בעיה במשל. כי באמת, כשאתה הולך למלך, אז באמת, זה לא כל כך משמעותי להגיד לו, תגיד לשר האוצר שייתן לי כסף, או תגיד לשר המשפטים שיעשה לי דין. גם אם לא תגיד לו למי, אלא תבקש את הבקשה עצמה, הוא יודע לבד. הוא יודע לבד למי להגיד. כאילו, המשל רק אומר שזה לא נורא, שהפנייה היא למלך, אבל למה צריך את זה? את הקושייה היא טובה. כשאני שמת לב בנמשל, הנמשל היה יותר טוב מהמשל. הוא אומר שמכוון המחשבה להמשיך השפע לו את הספירה המיוחדת, אותו דבר שהוא מבקש עליו. כלומר, זה לא רק משהו טכני. אתה פועל איזו פעולה בעולם, שאתה אומר שהשפע ילך דרך ה... אתה כאילו מחבר. ונראה שגם על זה הוא מאיר, בסדר? גם זה יקרה ממילא. לא צריך דווקא להגיד את זה בפירוש.
המקבלים חושבים שיש כאילו חציצה בין הקדוש ברוך הוא לבינים, שאנחנו צריכים לעבור דרך איזה...
עם
צינור מסוים להגיע
אליו? לא. חס וחלילה. זה לא אמצעים. זה לא אמצעים. הם חושבים שזה חיבור, לא חציצה. יש כזה ביטוי בחסידות, שיש אמצעים מפריד, יש אמצעים מחבר. ממוצע. זה ממוצע מחבר. כאילו, אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא. אבל בדרך הזאת, אתה תזכה להתקרב יותר. כי אתה יותר מתחבר לגדולת השם, להופעה שלו, כמו שהוא רצה להופיע. אז אתה גם מתקרב אליו יותר. אז גם הדברים יותר גם מתגלו באופן הזה. זה ה... שהקדוש ברוך הוא, יש מלך, אבל יש לו גם מלכות. יש פמליה של מעלה. יש מלאכים, יש שרים וכו'. ובחז"ל, מדרשים מפורשים, לא רק אתם מקובלים. כאילו לכאורה, מה צריך מלכות? מספיק המלך. המלך בשר ודם, זה בגלל שהוא צריך את זה מסיבות פשוטות, כן? מחסרונו. אבל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, למה מדברים על זה שיש מלכים ויש שרים וכו'? אז באמת כן נכון, שזה באמת מאפשר לנו יותר להיפרש עם גדולת השם. כן, זה מגדיל את הכלים, את הפתחים, את האפשרויות שאנחנו נוכל להתקרב אליו. זאת אומרת, אצל החסידים ואצל הרב, נראה יותר באיזה ספירה לכוון, יותר נכון לומר, לא לאיזה ספירה לכוון, אלא עם איזה ספירה לכוון. כלומר, מה מתוכך אתה עכשיו, אתה עכשיו כאילו חושף. זה ה... לא, אתה כאילו משתנה. זה לא... מה שהוא יעשה, באמת יעשה כמו שהוא מבין. אני עכשיו נפתח למשהו. כמו שאני נגיד מתפלל וחושב על ספירת החסד, אני לא רק מבקש שמשהו יהיה. מתחבר לכל המהלך הזה של החסד לקדוש ברוך הוא. ובעיקר מרומם את עצמי למקום הזה של החסד. אז זה באמת עושה שהתפילה תתגלה יותר. נשם יותר. אז טוב, אז אומר, יש פה תירוץ טוב, ברוך השם, זה לא אלילות, זה לא עבודה זרה, זה לא שניות ולא הגשמה, אבל מי צריך את כל זה? הוא ממשיך ואומר, וכן דעתיך מה שאמר אליי בייחוד מורי הרב רבינו ניסים זל, כי הרבה יותר מדי תקע עצמו הרמב"ן זל, להעמיד בעניין הקבלה היא, בביטוי חריף. רבינו ניסים זה הר"ן, הר"ן הנריף. שפעם הרב שלמה פישר בחריפות אמר, שמעתי אותו, פה זה היה, כלומר שהוא אחרון הראשוני והגדול שבהם. זה ביטוי חריף קצת להגיד מי גדול, אבל באמת גדול מאוד. ככה אמר הר"ן. כי הרבה יותר מדי תקע עצמו הרמב"ן להאמין בעניין הקבלה היא. ולזה איני תוקע עצמי באותה חוכמה אחר שלא קיבלתי מפי מקובל חכם. אם ראיתי באורים על סודות הרמב"ן ז"ל, וגם הם אינם מגלים שורשי החוכמה, הם מגלים טפח ומכסים כמה טפחים, וקרוב לטעות בדבר מהם, ולכן בחרתי לבל יהיה לי עסק בנסתרות. טוב. הוא נכנס פה לאיזה פירוט. מה הוא אומר? מה?
ולזה איני תוקע עדיין ציטוט של הר"ן?
לא, אני חושב שזה הריב"ש בעצמו אומר. באמת, הביטוי של הר"ן הוא קשה לי, כי אם אני אומר, יותר מדי תקע את עצמו להתעסק, זה הערה שאני מבין. אני אומר לרמב"ן, שמע, עוד שיעור כללי, זה יותר טוב מ... לא יודע. זה אפשר להתווכח על המשקלים. הרי הרמב"ן גם כתב שיעורים כלליים, כן, כתב חידושים על הש"ס, עמוקים מאוד. אבל זה כאילו אפשר להתווכח מה המינונים. אבל יותר מדי תקע את עצמו להאמין. משמע, הוא יחזיק מזה יותר ממה שצריך. מה זאת אומרת? אם זה נכון, לא נראה שהוא אומר שזה לא נכון בכלל. אם זה נכון, אז זה נכון. אם זה לא נכון, אז זה לא נכון. באמת, לזה הוא קצת מתייחס. אתה אומר זה שוב, יותר להתעסקות הוא מתכוון.
זה לא נכנס במילה אמונה.
להאמין. לחשוב בזה.
שבתפילה לא צריך לשים את זה, למרות שאולי זה אמת, אבל בתפילה לא צריך לשים.
אני רוצה פה, נראה, משהו שהוא אומר, כי כנראה למשפט הזה הוא יתייחס בהמשך. זה מובא פה בעמוד ב... כמה כמה משפטים פה. וכל מה שכתב הריב"ש שם בעניין הזה הם אמת לעניין כלל ישראל, ואפילו חכמי ישראל וגדוליהם, כמו שהעיד שם השם רבותיו, גדולי ישראל שלא רצו להתעסק בזה. קראנו קודם, עכשיו אנחנו יודעים מי הם. רבותיו גדולי ישראל, הרש מקינון, הר"ן, לא רצו להתעסק בזה. כי ימי חכמי התלמוד, מהריב"ש, גם גדול בישראל. לא כולם ידעו מעשה מרכבה, כמפורש בפרק כן דורשים. מה שכתב בעבודת הקודש, זה אחד מגדולי המקובלים. לתמוע עליו שלא נהג דרך החכמים להשיב על מה שלא שמע, לא שמעתי, ולשפוט על מה שלא ידע. מה לדרוש מפי יהודים, אין שם באורך. כאילו, הוא כעס על הריב"ש. מה אתה בכלל עונה? אתה לא יודע מה, אתה לא יודע קבלה, אז מה אתה בא ואומר שזה יותר מדי, שזה קצת ביקור? תלמד, ואז תדע. אומר, תמיעני על תמיעתו, נחי על גוף החוכמה משיב שידע עננה מה שלא ידע, הרי אמר בפירוש שאינו יודע ממנו ולא קיבלה. הוא אומר את זה מפורש. הוא לא נכנס ואומר את זה פירוש בלי לדעת בעצם מה מדובר. לא, לא קיבלתי. אבל תשובתו הייתה אם הוא ראוי להשתדל בה מפי ספרים וסופרים. ועל זה כתורה השיב. מה ששמע מפי רבותיו אומר שמעתי. כלומר, יש פה הערה. כאילו אומרים לו, מה אתה מתעסק בנושא? אתה לא מומחה בו. אבל אני, מותר לי כביכול, בלשון של היום, זכותי להתעסק בה, בשאלה אם צריך להתעסק בזה או לא. זה לא חוכמה להגיד לי, קודם כל תתעסק בזה, ואז תגיד אם מותר או לא. תכיר את זה. לא, לפעמים ההכרעה היא מראש, האם דבר שאני כאן, ברור שצריך להכיר משהו. אבל האם להיכנס או לא, זו שאלה שעומדים על פתח הדבר. אז האמת, במיוחד מה שבולט זה שהריבה, הערה השנייה פה, שהוא בא עם מסורת. הוא מצטט שני רבותיו שאמרו לו. וזה גם קבלה. לא גרה קבלתם של חכמי הנגלה מקבלה אחרת. שאמרו לו, לדעת זה התינוק. לא ניכנס לזה יותר מדי. ותנת המתפלסף, אני אזכר לאל שהביא, כן, שהם מאמיני הסיריות, וכנראה העבודת הקודש מאוד צעק על זה. תמעני, את הביאה לאמת שהמקובלים מאמינים כן, כי הריבה המסקנה שלו שמאמיני הסיריות, רק אמר שיש לטעון עליהם כן, וצריך דעת רחבה שלו, יקשל בדבריהם, לכן ראוי למנוע מזה. ראינו עכשיו בתוך הריבה, הוא בעצמו שמח מאוד בתירוץ שאמרו לו, שזה כמו מלך שמבקשים ממנו בקשה, ואז הוא מתרס את השאלה של מאמיני הסיריות. רק הוא אומר, כמו שמסביר אותו, שבאיזה סכנה, ולמה צריך את זה. נראה הרימה מעיד גם כן, שהיא טענה שהיא צריכה יישוב הרבה מצד השכל כנזכר. בוודאי היה כדאי להזכירה לדעת כמה אפשר להיקשן, ושלא יבין הדברים בריאה מפי מקובל נאמן. תראו, פה רב צדוק, מקובל גדול אגב, חסיד וצדיק ומקובל גדול, אבל איזה משקל הוא נותן לנגלה. הרי עדיין אפשר להגיד, אפשר להשוות את ההתמחות של הריבש בעניין הזה למה שגדולי המקובלים. והוא פה מדקדק כמעט בכל משפט של הריבש, והוא רואה בזה ממש תורה שצריכה לימוד. זה שהוא הביא את הקטילה הזאת, הרי יש פה כמעט בדיחה. אלה מאמיני השילוש ומאמיני הסיריות. זה כזה משפט כזה. יש מה להגיד אותו, חז ושלום להשוות אותם למיני, הוא אומר, צריך להגיד את זה. כדי שיזהרו. זה שווה להגיד את זה, למרות שזה קצת ככה תוקף, כדי שיזהרו. ממשיך, ומה שכתב שאלו לבקש החוכמה מיודעים, הרי זה גופו שדני, מבקש החוכמה מיודעים. זה המעגל הזה. ואמר שראה בורים על סודות הרמב"ן, נראה שבהוצאת הרמב"ן של שבל, של מוסד הרב קוק, אז הוא מביא הרבה פעמים בהערות, פירושים על מה הרמב"ן התכוון לרמז, והחלק מהפירושים האלה, הריבה שאומר, זה לא לגמרי ברור, לא לגמרי מכוון, לא בטוח שאפשר לסמוך על זה. כן, בחר שלא יהיה לו עסק מנסתרות, היינו מפחד הטעות. וסיים לשואלו שנסמוך בדברים כאלו מפי חכם מקובל, ועדיין אולי עד כאן. מסוף התשובה. ולזה אני אומר שנסמוך בדברים האלו, הנה מפי חכם מקובל, ועדיין אולי. הוא מביא איזה ספר שאומר, אמר כל מיני דברים, וזה לא מכוון כל כך, הוא אמר עם סברותיו, אז הוא אומר, אותו מחבר, הוא מודה שחלק זה מסברותיו. אז הוא אומר, מה, אני עכשיו צריך להשקיע מאמץ, מתי זה הסברה שלו, מתי דברים שבאמת קיבל. עדיף שלא לסמוך אלא מפי חכם מקובל. נראה, לפי שכבר עשה כאן, מקובלים פה אל פה גם כן, כמו שכתב שם אריה בן שושן. הוא פגש מקובל. שעבודת הקודש מאיר על הריבה, שהוא כן פגש, הוא אומר, ידיד נפש שלו. כנראה היה מוכן לשמוע לו. ולא ניצחו להתעסק בה. נראה שלא מצאו דבריהם חן בעיניו לסמוך עליהם, והוא שסיים ועדיין אולי. אני לא מדגיש את זה, אבל שם, הוא כן שמח בדבריהם, וזה שהם קצת המתיקו את הדברים, אבל לא עד כדי להיכנס פנימה לזה. והראה עבודת הקודש כתב, כי לא על מן ישראל מיודעים ומקובלים היין שם, והוא כפי דעתו. אולם האריזל שבא אחריו, וכל דבריו מקובלים אצל כל חכמי ישראל, יעיד לנו שאינו כן. כפי מה שכתב בריש ספר, נגיד הוא מצווה משמו, שהזהיר שלו לקרות בכל ספרי המקובלים שימות הרמב"ן עד זמנו, שאינם על יושר זאת החוכמה ולא קיימנו להמיטה אין שם. מנס וכותב של הריבה שהם ודאות, וכתורה הרע שלא להתעסק בה. אומר, הספקות של הריבש, בסוף הארי חותם עליהם. זה מעניין, שתי הערות של הריבש, אחר כך בדורות אחריו, גדולי המקובלים הסכימו איתו. גם לגבי התפילה, יש הרבה שאמרו, זה גדולי החסידות יותר. אדרבה, לדעת זה התינוק. נופקה מתוך מקום של קבלה, של ידיעה עמוקה של הדברים, לדעת זה התינוק. וגם ההערה השנייה, שהדברים לא מכוונים, לא בטוחים, אומר מהרמב"ן ועד עכשיו, לא מכוון. צדק הריבש. מסברה אמר את זה. אומר הרי ברוח הקודש, גדול אליהו. כן, צדק. חוץ מהערה לרמב"ן. הרי אומר שהרמב"ן הוא כן. הרמב"ן הוא מכוון. רק אחריו לו. תראו לי להוסיף עוד הערה אחת ככה. זאת אומרת, ההקשר הלאומי של העניין. אני חושב שיש שתי סיבות להסתייגות מהקבלה. שהריבש פה מאוד מייצג אותה. הסתייגות, הזהירות. סיבה אחת זה מה שדיברנו. סכנה של הגשמה, מה שמדובר פה. סכנה יותר עמוקה שדיבר מקודם, שדווקא אדם שמבין את הדברים, יכול לטשטש את הערך של העולם הזה, ושל כל התיקון של העולם הזה, ושקורא הליכה בדרך הטוב, וסור מרע. זה סכנה. אבל יש אולי עוד עניין. הספק הגדול היה, האם אנחנו בדורות שלנו, כלומר בתקופת הגלות, יכולים להתעסק בזה. אנחנו ברי אחי. אני חושב שבעומק הדברים לדעתי זה הריבש. ונעשו מדערים קצת נסכים איתו. כאילו, זה לא סתם איזה משהו שאדם עושה את הדרך הנכונה, אז הוא מגיע לשם. זה גם מצב של דור. זה איזשהו מדרגה של עם ישראל. הרי זה המשך של הנבואה. קבלה זה המשך הנבואה בעצם. בתקופת הגלות, מאז חורבן בית המקדש, משתלקת הנבואה. אז מה עושים עם הסודות שקשורים לנבואה? טוב, יחידי סגולה. ומעבר לזה, אז א', מי אמר שאתה ראוי? וגם, מי אמר שזה זה בכלל? כאילו הריבה שאומר, יש פה ניסיונות, יש פה זה, הוא לא מכחיש שיש פה איזה דברים שהם נוגעים בדברים, נשגבים וכו'. הוא אומר, מי אמר שיש לנו היום את הבהירות של עשיית הדשמיה, של גילוי השכינה, שיופיע משהו שהוא מעין נבואה. נכון, לא נבואה אפילו, אבל מעין נבואה. אולי אין לנו את זה. נעסוק בנגלה. נגלה בטוח שזה נכון. תפלל, התורה וזה. אומר לי שזה עוד נקודה של הערה של הריבש, לא רק מצב האנשים, אלא מצב הדור. גרם הדבר הגדולי ישראל. ובזה הריזל אולי גם אמר ככה, שוב, הערה כפולה. א', הוא גילה מה נכון ואיך נכון וכו', אבל גם הוא גילה משהו על מצב הדור. שיש כבר איזו התחלה, אני מבין שרצו די, שואלים אותו אם עכשיו לא התחלת את הגאולה. אמר, מזמן הארי כבר. זה כתוב שם במערכו, אני חושב. הוא בעצם כתב. שכבר היה התחלת את הגאולה אז, וגם הבעל שם טוב, תלמידיו. אם גם, ההערה שלהם לא רק הייתה, אז יש את להם את דרך בעבודת השם, אלא שמשהו התחדש בעולם, שיש את האפשרות. כלומר, שבעצם הערת הנבואה שנסתתרה מעם ישראל עם חורבן הבית, בחסדי השם, קצת מהירה, באופן מסוים, בדרכים קצת יותר עקיפות, אבל מתחיל להתעורר, וזה לא מכוח ההווה, מכוח העתיד. מה שאנחנו מתקרבים אל הגאולה, אל ההופעה השלמה של הדברים, זה מתחיל להעיר. אולי עוד משמעות ככה של הדיון הזה של הריבש ומי שאחריו.